ברוכים הבאים לדיון שלנו. הנושא של הפרק היום הוא באמת אחד המדוברים והמשמעותיים ביותר כרגע, ההשפעה של הבינה המלכותית, ה-AI, על עולם הרפואה, ואיך היא, איך לומר, מתחילה לעצב מחדש את תחום ביטוחי הבריאות הפרטיים פה אצלנו בישראל. אנחנו נתבסס בדיון הזה על חומרים ומחקרים עדכניים, וגם חשוב לציין על התובנות והפעילות של ירדן פלד והצוות שלו ב-Insurai, שמתמחים בדיוק בחיבור הזה בין AI לביטוח. והשאלה הגדולה שאנחנו רוצים לשאול היא באמת דרמטית. האם ה-AI הולך לשמות מהשורש את הטיפולים הרפואיים? האם נראה אולי אפילו שהצורך בחיתום, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, פשוט ייעלם? ומה לגבי מחירים, שיווק, ניהול תביעות? אז אני אהיה כאן בצד שטוען שכן, התשובה היא כן. ה-AI הוא לא סתם טכנולוגיה, היא מנוע שינוי חיובי שיכול לשפר את הרפואה, ופשוט לייעל את כל עולם הביטוח בסופו של דבר לטובתנו.
ואני אציג את הזווית השנייה. אני חושבת שלמרות כל ההתלהבות והפוטנציאל התיאורטי הוא באמת מרשים, אי אפשר להתעלם מהמכשולים. הם משמעותיים, מדברים פה על אתגרי הבטחה רציניים, על רגולציה שהולכת ומסתבכת, עלויות לא מבוטלות, ותשמע גם על ההתנגדות האנושית הטבעית לשינוי, שזה פקטור רציני. לכן אני אטען שההשפעה אולי תהיה קיימת, אבל היא תהיה הרבה יותר מוגבלת, הרבה יותר הדרגתית ממה שנדמה לנו כרגע, וחשוב לא פחות, היא מביאה איתה גם סיכונים שחייבים, פשוט חייבים, לתת עליהם את הדעת.
אוקיי, אז בוא נצלול לעמדות המלאות. מנקודת המבט שלי, מה שקורה עכשיו עם AI ברפואה ובביטוח, זה לא עוד טרנד חולף. זה ממש שינוי פרדיגמה. אנחנו כבר רואים היום דוגמאות קונקרטיות. למשל, איך AI משפר אבחונים רפואיים, פענוך של הדמיות CT או MRI, במהירות ובדיוק שלפעמים תראה עולים על היכולת האנושית. או כך למשל את בדיקת גלרי. זו בדיקת דם מהפכנית שיכולה לזהות, לפי מה שאומרים, עשרות סוגי סרטן בשלה מאוד מאוד מוקדם, עוד לפני שיש סימפטומים בכלל. זה פוטנציאל אדיר לרפואה שהיא גם מונעת וגם מותאמת אישית. עכשיו, אם נתרגם את זה לעולם הביטוח, ההשפעה היא די ישירה. היכולת לייעל תהליכי חיתום בצורה כמעט מיידית, לנתח תביעות בצורה הרבה יותר חכמה, ולהציע למבוטחים שלנו מוצרים ושירותים שבאמת מתאימים לצרכים שלהם. ובטווח הארוך יותר, אני באמת מאמין שנראה ירידה בתחלואה הכללית, מה שאמור בסופו של דבר להוביל גם לירידה במחירי הפרמיות. הכירים הטכנולוגיים כבר מתחילים להופיע, אגב. למשל, מערכות כמו AI Mentor שמנתחות ביצועי סוכנים ונותנות להם אימון אישי ממוקד. הנתונים הראשוניים שמראים גידול של 25% במחירות וחיסכון עצום של כ-80% בעלויות ההדרכה. אז זה לא רק חזון רחוק, זה העתיד שכבר מתחיל לקרות לנגד עינינו.
אני באה לזה ממקום אחר. תשמע, הפוטנציאל על הנייר נשמע באמת מדהים. מי לא ירצה את זה? אבל בוא נדבר רגע על המציאות בשטח, על האתגרים המאוד ממשיים. קודם כל האנשים, עובדים, סוכנים, יש חששות, והחששות האלה, בוא נודה, הם די מוצדקים. אנשים חוששים ממעקב פולשני אחרי הביצועים שלהם, יש פחד אמיתי שה-AI בסוף יחליף אותם, וגם, אתה יודע, אפילו דברים קטנים כמו החשש להיתפס כלא מקצועי, אם אתה שואל שאלה את ה-AI הפנימי של הארגון, זה קיים. שנית, וזו נקודה שאני חושבת שהיא פשוט קריטית, זה כל נושא הבטחת המידע. יש תופעה מאוד מדהיגה שקוראים לה Shadow IT. זה בעצם מצב שעובדים לוקחים מידע רגיש של לקוחות, נגיד פרטים מתוך תביעה רפואית, פרטים מאוד אישיים, ומעתיקים ומדביקים אותם בכלים ציבוריים כמו ChatGPT כדי לקבל עזרה בניסוח מייל או משהו כזה. זה פשוט פצצה מתקתקת. זה לא רק הפרה בוטה של פרטיות הלקוח, זה גם סיכון משפטי ומוניטי אדיר לחברות הביטוח ולסוכנויות. וכאן בדיוק נכנסת לתמונה הרגולציה, למשל תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות בישראל, שמאוד מחמיר את הדרישות לשקיפות ולקבלת הסכמה מפורשת וברורה לשימוש במידע רגיש. אז מה הפתרון? אומרים לנו GPT ארגוני, שזה בעצם מודל שפה שמותקן בסביבה פרטית ומאובטחת של הארגון, נגיד על שרת יהודי בענן כמו AWS EC2. זה נשמע נכון, זה הכרחי, אבל הפתרונות האלה הם יקרים, הם מורכבים ליישום, וזה אתגר גדול במיוחד לסוכניות הקטנות והבינוניות שהן בעצם רוב השוק שלנו. אז כן, הפוטנציאל קיים, אבל הדרך ליישום שלו רצופה בקשיים אמיתיים וכאבי ראש לא קטנים.
אני מסכים שהאתגרים קיימים, בהחלט, אי אפשר להתעלם מהם,
אבל בוא ננסה רגע לצלול לעומק. נתחיל מההשפעה של AI על האיכות והעלות של הטיפול הרפואי עצמו. הטענה שלי היא ש-AI מביא איתו קפיצת מדרגה אמיתית באיכות. דיברתי קודם על אבחון מוקדם עם בדקת גלרי, אבל זה הולך הרבה מעבר לזה. תחשוב על רפואה מותאמת אישית שמבוססת על ניתוח גנטי מעמיק, על רובוטים כירורגיים שמבצעים ניתוחים בדיוק על אנושי, על ניטור של חולים כרוניים מרחוק, בעזרת צ'טבוטים חכמים שמזהים שינויים במצבן. כל הדברים האלה הם לא רק משפרים תוצאות רפואיות באופן ישיר, אלא יש להם פוטנציאל ממשי, אני חושב, שבטווח הבינוני והארוך, להוריד את העומס של התחלואה על כל המערכת. וירידה בתחלואה, מה זה אומר בסופו של דבר? פחות תוצאות בריאות. וזה, בתקווה, יכול בהחלט להתגלגל גם להורדה של פרמיות הביטוח למבוטחים.
רגע, רגע, אתה מדבר על בדיקת גלרי כאילו היא, כאילו כל אחד יכול ללכת מחר בבוקר ולעשות אותה, אבל אנחנו יודעים שהיא יקרה, יקרה מאוד כיום. רוב הביטוחים הפרטיים ובטח שהמערכת הציבורית לא מכסים אותה כרגע. זה מיד מעלה שאלה קשה של שוויון. מי יוכל להרשות לעצמו את הטכנולוגיות המתקדמות האלה? האם אנחנו לא בדרך ליצירת רפואה של שני מעמדות, שבה ה-AI המתוחכם והיכולות שלו זמינים רק לעשירים, או למי שיש לו ביטוח מאוד יקר? ומה עם הרגולציה על הטכנולוגיות עצמם? לא כל טכנולוגיית AI רפואית מקבלת אישור בקלות, יש תהליכי בדיקה מאוד מחמירים, יש סוגיות אתיות לא פשוטות שצריך לפתור, ומעבר לכל זה, העלות. האם החיסכון הפוטנציאלי הזה מהיעילות שאתה מדבר עליה באמת יצליח לחסות את עלויות ההשקעה האדירות שנדרשות כדי להטמיע AI במערכת בריאות שכבר היום, אנחנו יודעים את זה, נמצאת תחת לחץ תקציבי אדיר, דוחות כמו אלה של מרכז טאוב מראים איזה שחור על גבי לבן, ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל רק ממשיכה לעלות. אני לא בטוחה שה-AI הוא התשובה לבעיות המבניות העמוקות האלה, ואני אפילו חוששת שהוא עלול להחריף אותן במובנים מסוימים, כמו פערים בנגישות.
זה נקודה חשובה, העניין של הנגישות והעלות, ואני מסכים שזה אתגר שחייבים לנהל אותו נכון. אבל בוא נסתכל רגע על ההשפעה בתחום שבו היתרונות לדעתם אולי יותר מיידיים ויותר ברורים. הטרנספורמציה של תהליכי החיתום וניהול התביעות בעולם הביטוח. פה לדעתי ה-AI הוא פשוט game changer. תחשוב על היכולת לנתח כמויות אדירות של נתונים, היסטוריה רפואית של המועמד, נתונים דמוגרפיים, פרטים על אורח חיים, כדי לבצע חיתום שהוא גם מדויק יותר וגם מהיר לאין שיעור. זה יכול להפחית דרמטית את הצורך בתהליכים הידניים הארוכים והמייגים שאנחנו מכירים היום. ובצד של ניתוח התביעות, AI יכול לזהות דפוסים, לסמן חריגות או אפילו ניסיונות הונאה פוטנציאליים, ובמקביל לזרז את הטיפול בתביעות שהן לגיטימיות. אני ממש רואה בעיני רוחי סוכני AI, בוטים חכמים כאלה, שמסוגלים לתת מענה ראשוני ומיידי לתביעות פשוטות, 24 שעות ביומה, 7 ימים בשבוע, ולפנות את הזמן היקר של מנהלי התביעות האנושיים כדי שיוכלו להתמקד בטיפול במקרים המורכבים באמת, אלה שדורשים שיקול דעת עמוק. זה הרי שיפור בשירות ללקוח, זה חיסכון בעלויות תפעול וזה ייעול של כל המערכת.
אני מבינה את הפיתוי הגדול הזה של הייעול, באמת, אבל אני פשוט לא מאמינה שה-AI יכול או אפילו צריך להחליף לגמרי את שיקול הדעת האנושי בחיתום ובתביעות. האם אלגוריתם, מתוחכם ככל שיהיה, באמת יכול להבין את המורכבות של סיפור חיים, את הנסיבות המיוחדות של מקרה רפואי ספציפי, מה קורה עם אמפתיה, עם היכולת לראות את הבן אדם שנמצא מאחורי הנתונים היבשים? אני חוששת שאנחנו עלולים להפוך את כל התהליך הזה למעין קופסה שחורה, שבה החלטות שמשפיעות על חייהם של אנשים מתקבלות על בסיס האלגוריתמים שאנחנו לא תמיד מבינים עד הסוף איך הם עובדים, ותמיד תמיד יש בהם סכנה מובנית להטיות. ראינו כבר בעבר אלגוריתמים שהפלו אוכלוסיות מסוימות בלי כוונה. ובנוסף, יש לנו לקח חשוב מהרפורמה האחרונה בביטוחי הבריאות, זו של הפוליסות האחידות. מה למדנו? שגם כשהפוליסות לניתוחים או לתרופות הפכו להיות אחידות בתנאים שלהן על הנייר, בפועל עדיין יש הבדלים עצומים בין החברות, במה? באיכות השירות, במהירות הטיפול בתביעות, ביכולת שלהם להפעיל קשרים והסכמים מול בתי חולים כדי להשיג את הטיפול הטוב ביותר ללקוח. וזה מוכיח שהגורם האנושי, המומחיות של האנשים בחברה, הניסיון שלהם, איכות השירות שהם נותנים, כל אלה עדיין קריטיים, ועושים את ההבדל הגדול. אז כן, אני בעד ייעול, אבל לא במחיר של אובדן המגע האנושי והשיקול המקצועי המעמיק, שהוא כל כך חיוני בתחום הזה.
את מעלה נקודה חשובה לגבי הגורם האנושי, וזה לוקח אותנו ישירות לתפקיד של סוכן הביטוח בעידן ה-AI,
ובניגוד לחשש הרווח הזה, אני לא חושב שה-AI בא להחליף את הסוכן, אני חושב בדיוק ההפך, הוא בא להעצים אותו. תחשוב רגע על סוכן שמצויד בכלי כמו GPT ארגוני מאובטח, זה אותו מודל שפה פנימי שהזכרת קודם, אבל כזה שאומן באופן ייעודי על כל מאגר הידע של הארגון שלו. כל הפוליסות, הנהלים, פסקי דין רלוונטיים, תקדימים, עדכונים רגולטוריים. הסוכן יכול, תוך כדי שיחה עם לקוח, לשאול את ה-AI הזה שאלות מורכבות, לקבל תשובות מדויקות שמבוססות על המידע הכי עדכני שיש, והכל קורה בסביבה מאובטחת לגמרי, שלא מדליפה שום מידע החוצה. עכשיו תוסיף לזה כלים כמו ה-AI מנטור שהזכרתי, שמנתחים שיחות, כמובן באופן אנונימי ומבוקר, זה חשוב להדגיש, ומספקים לסוכן משוב אישי, טיפים לשיפור ואפילו סימולציות כדי להתאמן על מצבים שונים. התוצאות, כמו שאמרתי, כבר נראות בשטח עם שיפור משמעותי בביצועים ובמחירות. אז בעיניי, הסוכן מפסיק להיות רק איש מחירות של פוליסות, והופך להיות יועץ אסטרטגי אמיתי שמצויד בכלים טכנולוגיים חזקים כדי לתת ערך מוסף אמיתי ללקוח שלו. זה לא איום על הסוכן, זה הזדמנות אדירה בשבילו.
הזדמנות. אולי. אבל עם הרבה סימני שאלה גדולים מסביב. דיברנו קודם על החששות של העובדים. כלים כמו AI מנטור שמנתחים שיחות ומודדים ביצועים, תשמע, לחלק מהסוכנים זה נשמע כמו האח הגדול בגרסת הביטוח. זה עלול ליצור תחושה מאוד לא נעימה של מעקב, של לחץ מתמיד, ואפילו לפגוע באותנטיות של האינטראקציה בין הסוכן ללקוח. האם סוכן שכל הזמן חושש מאיך כל מילה שלו תנותח אחר כך, יוכל באמת להיות אמפתי וקשוב לצרכים של הלקוח? אני לא בטוחה. ומה עם המגע האנושי עצמו? האם סימולציה ממוחשבת יכולה באמת להחליף שיחת הדרכה אישית וליווי ממנהל ותיק ומנוסה או מקולגה שמעביר לכם הניסיון שלו מחוכמת החיים שלו? אני בספק גדול. ובנוסף לכל זה, יש את אתגרי ההטמעה. לא כל סוכן, ובמיוחד הוותיקים יותר, יקפוץ בשמחה לאמץ טכנולוגיות חדשות שנראות אולי מורכבות ומאיימות. ושוב, אנחנו חוזרות לבעיה הזו של שדו IT והפרטיות. אם סוכן לא מקבל מהארגון שלו כלי מאובטח נוח וידידותי למשתמש, או אם הכלי הזה יקר מדי לסוכנות הקטנה שלו, תמיד יש את הפיתוי להשתמש בכלים ציבוריים זמינים כדי להתייעץ או להתכונים לפגישה, ושוב אנחנו בסיכון של דיפת מידע רגיש. אז בסופו של דבר, אני עדיין מאמינה שהקשר האישי והאמון שנבנה לאורך זמן בין הסוכן ללקוח הם הנכס הכי חשוב בעסק הזה. ואסור לנו לסכן אותו במרדף עיוור אחרי כל חידוש טכנולוגי מרשים ככל שיהיה.
הקשר האישי חשוב, אין על זה ויכוח בכלל, אבל הוא ממש לא סותר את הצורך הקריטי בהבטחת מידע ובשמירה על פרטיות, שזו הנקודה המרכזית הרביעית והאחרונה שחשוב שנדבר עליה. הרי אפשר לטעון שדווקא שמירה הקפדנית על המידע של הלקוח היא זו שבונה אמון אמיתי לאורך זמן. ואני טוען שיש היום פתרונות טכנולוגיים חזקים מאוד כדי להתמודד עם האתגר הזה. פלטפורמות GPT ארגוניות יהודיות, כאלה שפועלות בסביבת ענן פרטית ומבודדת לחלוטין, וחשוב לי להדגיש שוב, זה לא מודל ציבורי כמו ChatGPT, זו מערכת סגורה לגמרי, למשל אפשר להתקין אותה על שרת וירטואלי פרטי, כמו שירות EC2 של אמזון, עם הצפנה חזקה בכל שלב של התהליך, ועם עמידה בתקנים בינלאומיים הכי מחמירים שיש, כמו ISO 27001 ו-SOC 2. אלו לא סתם אותיות ומספרים, אלו תקנים שמעידים על תהליכים מבוקרים ומתועדים של הבטחת מידע ברמה הכי גבוהה. הפלטפורמות האלה גם בנויות מהיסוד על עקרונות של privacy by design, כלומר, הגנת הפרטיות מוטמעת כבר בתכנון של המערכת. הן מאפשרות לארגון למנף את הידע הפנימי העצום שלו, למשל באמצעות טכניקות כמו RAG, שמאפשרות ל-AI לשלוף מידע עדכני מתוך מסמכים פנימיים בזמן אמת, בלי לחשוף שום דבר החוצה לעולם, והן עוזרות לעמוד בדרישות הרגולטוריות המחמירות כמו אלה של תיקון 13. זה בדיוק הפתרון לסיכונים של ה-Shadow IT שאת כל כך חוששת מהם.
הפתרונות שאתה מתאר בהחלט נשמעים מתקדמים ובטוחים על הנייר, אני מסכימה. אבל המציאות, כמו תמיד, קצת יותר מורכבת. ראשית, התופעה של Shadow IT לא תיעלם לחלוטין רק בגלל שיש פתרון ארגוני. תמיד יהיו עובדים שימצאו דרכים לעקוף את המערכות הרשמיות, אם זה מתוך שיקולי נוחות או פשוט מחוסר מודעות לסיכונים. שנית, עמידה ברגולציה כמו תיקון 13 היא לא פרויקט שעושים פעם אחת וגומרים. זו משימה מתמשכת, היא יקרה, היא מורכבת, במיוחד כשהרגולציה עצמה כל הזמן משתנה ומתעדכנת. צריך לעקוב, להתאים, להשקיע. ושלישית, ואולי הכי חשוב, גם המערכות שנחשבות להכי מאובטחות בעולם הן לא חסינות ב-100%.
תמיד קיים איזשהו סיכון לפריצה, לדליפה, או אפילו לשימוש לרעה במידע מבפנים. וזה דורש מארגונים השקעה מתמדת לא רק בטכנולוגיות הבטחה וניטור, אלא גם, וזה אולי האתגר הכי גדול, בבנייה של תרבות ארגונית חזקה. תרבות של מודעות עמוקה לפרטיות ואחריות אישית של כל עובד ועובדת בארגון. זה לא רק פתרון טכנולוגי, זו מחויבות ארגונית עמוקה שצריך לתפח כל הזמן.
טוב, הגענו לשלב הסיכומים. אני עדיין משוכנע שהבינה המלאכותית פותחת בפנינו עידן חדש ומרגש גם ברפואה וגם בביטוח. היא מציעה לנו הזדמנות שהיא באמת חסרת תקדים לשפר אבחונים, להציל חיים, לייעל תהליכים שהיום הם מאוד מורכבים ומסורבלים, ובסופו של דבר להפוך את הביטוח ליותר נגיש, יותר מותאם אישית ויותר יעיל לכולם. כן, אין ספק שיש אתגרים בהבדחה, בפרטיות, ברגולציה, בעלויות, אבל אני מאמין שהם לא בלתי עבירים. המפתח לדעתי הוא אימוץ מושכל ואסטרטגי של הטכנולוגיות המתקדמות האלה, עם דגש מאוד חזק על בחירת פתרונות ארגוניים שהם גם מאובטחים וגם יהודיים, כאלה שמכבדים את פרטיית המשתמשים ועומדים בכל דרישות החוק. זו לא סתם מוצא, זו השקעה בעתיד טוב יותר לכולנו.
ואני אסכם בעמדת קצת יותר זהירה. הפוטנציאל בהחלט קיים, אי אפשר להתכחש לזה. אבל אסור לנו להתאפס לאיזושהי אופוריה טכנולוגית ולחשוב שה-AI הוא פתרון קסם להכל. אנחנו חייבים להתמודד בכובד ראש ובאופן מתמשך עם האתגרים המשמעותיים שאנחנו רואים כבר עכשיו. הבטחה, פרטיות, רגולציה שהיא דינמית ומשתנה, עלויות הטמעה שיכולות להיות גבוהות מאוד, וגם השאלות האתית המורכבות שהשימוש ב-AI מעלה, במיוחד ברפואה ובביטוח. ובתוך כל ההתקדמות הטכנולוגית הזו, אסור לנו לשכוח לרגע את הערך הייחודי שלדעתי הוא בלתי ניתן להחלפה של הגורם האנושי, אם זה הרופא המנוסה שמביא את הניסיון הקליני שלו, אם זה החתם האחראי ששוקל את כל הגורמים, מנהל התביעות האמפתי שמבין את המצוקה של המבוטח, ובעיקר סוכן הביטוח שמשמש כיועץ אישי וכמישהו שבונים איתו אמון לאורך שנים. ה-AI הוא כלי? אין ספק שהוא כלי רב עוצמה, אבל הוא עדיין רק כלי. ההתקדמות בתחום הזה תהיה, להערכתי, יותר הדרגתית, יותר מורכבת, ופחות מהפכנית מחפי שאולי משטיחים לנו לפעמים. היא תדרוש מאיתנו כל הזמן למצוא את האיזון העדין הזה בין הדחף לחדשנות, לבין האחריות הגדולה שמוטלת עלינו.
אני חושב שאנחנו כן יכולים להסכים על המורכבות, ועל כך שאם ארגון בוחר לצעוד בנתיב הזה של ה-AI, אז הבחירה בפתרונות שהם מאובטחים ומוגנים, היא פשוט קריטית והכרחית. אין פה קיצורי דרך.
בהחלט. אני חושבת שהדיון הזה רק מחדד עד כמה חשוב לבחון את הנושא המורכב הזה מכמה שיותר זוויות. ההשפעה של AI על תחומים כל כך חיוניים כמו בריאות וביטוח היא באמת עמוקה ומסועפת. ויש עוד המון מה ללמוד ולחקור, גם לגבי הטכנולוגיות הספציפיות שהזכרנו פה, כמו ה-GPT הארגוני וה-AI מנטור, וגם לגבי ההשלכות הרחבות יותר על השוק כולו, על הרגולציה שתצטרך להתאים את עצמה. ובעצם על חברה שלנו כולה.
אכן. וכמו תמיד, נשאיר את המסקנות הסופיות לכם המאזינים. תודה רבה שהייתם איתנו.